הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. היום זה ערב ערבון, ערב קצר. מה נעשה? יום שישי קצר. יום שישי קצר זה חיסרון? אין דבר בעולם שהוא חיסרון שאין על ידו מעלה. אם היום שישי קצר, אז תהיה שבת ארוכה. נו, אז מה רע? שבת ארוכה, ליל שבת ארוך. כמה אפשר להספיק ללמוד, רבותיי, לעשות לכם חשבון? טוב, השבוע בבית הכנסת אנחנו נקרא פרשת חיי שרה. והיו חיי שרה, איזה פרשה מעניינת, איזה פרשה דרמטית. תקשיבו רבותיי, משהו מעניין בחיי שרה. משהו. לא תאמינו. אתם הרי כולם יודעים, מי לא יודע, שבחיי שרה מסופר שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מאפרון. מי זה היה אפרון? אפרון, אנחנו לא מכירים אותו. הוא לא מופיע אף פעם בתורה, חוץ מבסיפור הזה כאן, בדין ודברים שהיה לו עם אברהם. הוא בא והוא שאל, איפה אני יכול לקבור את אשתי, איפה זה? אז אמרו לו, לאפרון, הקרקע שייכת לאפרון. הוא הולך לאפרון, אפרון אומר, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מה ואת מתך קבור. חז"ל אומרים, מה ההבדל בין אברהם לאפרון? צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט לא עושים. מי זה הצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה? אברהם. מי זה הרשעים שעושים, מדברים הרבה? אפרון. מה אתה יודע על אפרון שהוא היה רשע? איזה סיפורים אתה יודע עליו? הוא הוציא להורג, הוא גנב, הוא שיקר, מה הוא עשה? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו ראינו פעם אחת, באיזה דין ודברים אחד, שהוא היה באמת לא בסדר. תח, דיבר קצת, דיבר הרבה, בסוף יצא אוויר ורוח וצלצולים, אז חזל אומרים שהוא רשע. מפה יש לנו מוסר השכל נורא חשוב על הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. תמיד, תמיד, תמיד תתנהג יפה, תמיד תהיה יפה. אתה לעולם לא יכול לדעת איפה ההיסטוריה תצלם אותך. אפרון יכול להיות שהוא איש חי 120-130 שנה. יכול להיות שהוא היה מנהל של מדה. יכול של מגן דוד אדום. יכול להיות שהוא היה אחראי של המתנסים. יכול להיות שהוא היה יושב ראש איזשהו אגודה חיובית. יכול להיות שהוא עשה מיליון דברים טובים, רופא בכיר, מה שאתם רוצים, הכל יכול להיות. פוליטיקאי מוצלח וישר לטובת האזרחים, הכל יכול להיות. תכלס, אנחנו פעם אחת ויחידה. הגענו לקריית ארבע, שלחנו לשם הצלם. לך תצלם לנו את קריית ארבע ותביא תמונות בחזרה. והצלם הלך, צילם את אפרון, תמונה אחת בודדת, ולגמרי, לגמרי, לגמרי בפוקס, הוא תפס אותו בפוזה מאוד 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 לא מחמיאה. זהו, ככה ההיסטוריה כבר חמשת אלפים שנה, כולם, בכל רחבי העולם, כולם יודעים שאפרון אפס. סליחה, פעם אחת, שנייה אחת, צלם אחד הגיע בהפתעה, לא הייתי מוכן, לא ארגנתי את העניבה, לא סידרתי את הזקן, לא סילקתי את שערי הגבינה הצהובה מהשפם, לא השארתי את השיער, לא... ככה תפסת אותי בפוקס בדיוק, מה? ככה זה אני? כן מותק שלי, זה אתה, שם צילמנו אותך במקרה. על כן אומר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אתה לעולם לא יכול לדעת איך אתה תיכנס להיסטוריה. איזה שנייה, תח, תתקע אותך שם. את אפרון תקע בהיסטוריה סיפור מאוד עצוב עליו מסכן. אבל תכלס זה משהו. היה ביניהם שיחה נורא מעניינת. אברהם אבינו בהתחלה, אפרון אומר לו בכזו עדיבות, את מבחר כברנו, איש מיתו, את מיתו, לא יחלה ממך, מקבור מתך. בסוף אומר לו, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מה? זה כלום, זה כסף. 400 שקל זה היה מיליון דולר. מה פוש ביני ובינך מהו? אז אומר רשי, בין שני אוהבים כמונו. ממתי אברהם אבינו היה אוהב של עפרון? מאיפה היה קשר ביניהם בכלל? ההסבר הוא כזה. אתה, אברהם אבינו, אוהב מצוות. על מי שאוהב מצוות כתוב, אוהב מצוות לא יסבע מצוות. אתה מוכן לשלם הרבה כסף. רבותיי, אנשים שאוהבים באמת, באמת מצוות, מרים להם איזה אתרוג, משהו, 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 נראה כאילו מפלסטיק. כל כך יפה, אבל אמיתי, הוא מוכן לתת עליו $1,000. יש אנשים שיותר מ-20 שקל לא נותנים על אתרוג. מספיק, זה קשר, תודה רבה, מספיק לי. מי שאוהב משהו, לא, 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 לא חוסך. מי שאוהב, כל מי שאוהב, אוהב מצוות, לא יודע, לא, 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 לא יסבע, אוהב כסף, לא יסבע כסף. משה רבנו אהב מצוות, אז הוא טיפל בארון של יוסף, בארון קבורה של יוסף, והוא טיפל בו במשך 40 שנה. לא הפסיק. מי שאוהב מצוות לא, 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 לא שווה מהם. מי שאוהב כסף הוא גם לא שווה. אז זה מה שאומר עפרון לאברהם. תראה, אני מדבר על 400 שקל כסף, זה הרבה כסף, זה $1,000,000. בשבילך זה לא הרבה, למה? כי אתה אוהב מצוות. מי שאוהב מצוות ניתן $1,000,000. גם בשבילי זה לא הרבה. אני אוהב כסף. אני, $1,000,000 זה לא מספיק. אני צריך 50 מיליון, 300 מיליון, מיליארד, מיליארדים. בקיצור, 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה לא הרבה, לא בשבילי ולא בשבילך. אבל, רבותיי, אם אברהם אבינו היה מוכן לתת 400 שקל כסף עובר לסוחר על המערה הזאת, אז כל טמבל שמתחיל רק, צריך להבין שיש פה איזו עסקה טובה שתבדוק, תעשה עליה השוואת מחירים. מישהו דופק אצלי בדלת. הוא אומר, תראה, הרב חנוך, אתה גר בבית יפה, קומת קרקע, אני יודע מה, הבית הזה, כמה יכול להיות שווה? 700, 800 אלף שקל? אני נותן לך עליו 3 מיליון שקל. תתפנה, לך תקנה 3 בתים אחרים, בית אחד תגור בו, 2 תזכיר. יכול להיות שאני אסכים, 3 מיליון שקל על בית ששווה רק 1 מיליון, יכול שיסכים, אבל, הדבר הראשון שאני אעשה זה, אני אגיד לו, חכה 5 דקות, חכה שעתיים, תבוא מחר, אני רוצה לבדוק משהו. מה אני רוצה לבדוק? אני רוצה לנסות לברר למה פתאום הוא התלהב לקנות את הבית שלי. אולי הוא גילה שמתחת הבלטות בסלון יש מכרה של יהלומים. אולי הוא חושב שבדיוק יש צינור של נפט מסעודיה לסוריה עובר מתחת הבית שלי ואפשר לחפור ולהוציא משם קצת ככה ללקק קרם. בקיצור, אני לא יודע. אבל אם מישהו בא אליי ומציע לי מחיר הזוי על משהו, אני לא היה טיפש. ישר, כן, 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 בוא, 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 מר, נחתום חוזה. רגע, 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 יופי, תודה רבה. אם מישהו רוצה מני 800 אלף, או מציע לי 800 אלף שקל על הדירה שלי, זה המחיר. למה, מה קרה? למה אתה רוצה לגור פה? זה קרוב לבית הכנסת? זה קרוב לתחנה של האוטובוס? אני מוכן לגור 3 בתים יותר רחוק מהבית הכנסת. בוא, תשפר אותי, תגיד לי למה כדאי לי. בקיצור, אני שואל שאלה נורא פשוטה. עפרון שמע מאברהם, אבינו, שיש לו בקצה השדה איזושהי מערה, הוא לא ידע ממנה, ואברהם מוכן לתת על זה כסף גדול. ישר, מתנפל, בוא נעשה חוזה, 400 שקל כסף, מהר מהר להזדרז. טיפש, לך תראה מה יש במערה שם. מה אתם אומרים? נכון שהוא טיפש? מסתבר, רבותיי, שהוא לא רק טיפש, אלא טיפש מטופש מארץ הטיפשים המטופשים. למה? לא בגלל שהוא לא עשה את מה שאני אומר לכם עכשיו, אלא בגלל שהוא כן עשה. חזל אומרים, אתם לא תאמינו, אל תאמינו. חזל אומרים שעפרון הלך למערה לראות על מה רבי שם מדבר. מי זה, מה זה, מו זה. הסתכל פנימה, התכופף, נכנס, והוא ראה חושך. מערה קטנה, רואה את הקירות מסביב, רואה חושך. מה יכול להיות בתוך החושך? מערה חשוכה. יאללה. מעניין. קודם כל, אדון עפרון, אתה קצת טיפש, קח פנס. אז יכול להיות שלוקח פנס. הוא ראה חושך, לקח פנס, הלך עם הפנס, ראה עוד חושך, עוד חושך, עוד חושך, עד בפנים עד איפה שאפשר ללכת הכל חושך. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול. הגמרא מספרת על חכם אחד בשם רב ברונה, ואם לא רב ברונה, אז רב אחר, אתם תתקנו אותי אם טעיתי, שהוא היה מציין מערות, הוא היה יורד, נכנס לכל המערות, מודד אותם, ומודד אחר כך מלמעלה, עושה סימן עם סיד, כדי שכהנים לא יעברו מעל המערה. אז הוא היה מציין מערות. מקצוע. כהן אסור לו לעבור מעל קבר של מתים, אז מעל כל מערת קבורה צריך מלמעלה לסמן עם סיד. אז היה חכם אחד שזה היה התפקיד שלו. הוא מספר, תקשיבו טוב, והגעתי לקבר של, למערת המכפלה. הגעתי לקבר של אדם הראשון, אדם הראשון היה קבור לפני שאברהם אבינו פגש את עפרון. הגעתי לקבר של אדם הראשון, וראיתי את שני עקביו, כך לשון הגמרא, את שני עקביו שהאירו כל עקב כמו השמש. העקב זה החלק הכי 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 נמוך בגוף, זה חלק שכמעט אין בו חיים, הוא מת. עקב, רבותיי, זה האיבר היחיד שאפשר לעמוד יום שלם, יומיים, שבוע, ואין פצעי לחץ. כי אין עצבים ואין דם, אין כלום. עקב זה מוות. מה, זה לא מת לגמרי. זה פירוש עקבת הדמשיכה. בעקבת הדמשיכה אנחנו נהיה כאלה עם חיות נורא קלושה כזאת. כמעט בקושי חיים, אבל בקושי חיים רוחניים הכוונה. בכל אופן, ראיתי את העקבים של האדם הראשון, והם היו נראים כמו שני גלגלי חמה. רבותיי, זה העקב. אז איך היה נראה הברך? וואי! ואיך היה נראה היד? והפנים? והעין של אדם הראשון? אתם יודעים מה? פרושקחו את השמש בכבודה ובעצמה, ותכניסו פעמיים שמש לתוך מערת המכפלה. 2,000 קילומטר, מה 2,000? 50,000 קילומטר רחוק מהמערה, אי אפשר יהיה לעמוד שם בלי משקפי שמש קהים חזקים. מה זה אור? בתוך, כשעושים מרתחים עם ברנר, לא עם ברנר, עם רתכת, קצר כזה, הם לוקחים אלקטרודה, מחברים אותה לחשמל, וזה עושה כזה קצר. אל תסתכלו בפנים איפה בתוך הקצר, כי זה אור נורא חזק שורף את העיניים. האור הזה שיש בתוך האלקטרודה כשהיא נשרפת, זה היה אור במרחק 200 או 500 קילומטר מהעקב של אדם הראשון. ואפרון רואה חושך. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? לוקחים בן אדם, באמצע היום, באמצע השמיים, ביום בהיר, ככה, בהיר חזק, טוב, תרים את הראש למעלה, תסתכל על השמש, עומד, מסתכל למעלה על השמש, אני לא רואה כלום. איך קוראים לזה בעברית שלנו? עיוור, נכון? לא עיוור שיש לו כבד ראייה, כבד ראייה רואה אור וחושך, כבד ראייה רואה מצוין את השמש, הוא לא יכול להסתכל על השמש. עיוור, עיוור לגמרי, אין לו עיניים, אין עיניים, אין אפילו עיניים מנוונות, אין כלום. לקחו עם כפית, הוציאו את שתי העיניים, גמרנו, שתי העיניים, אין עיניים, עכשיו הוא לא רואה באמת. עפרון היה עיוור? עפרון היה צריך ללכת לבית ספר לעיוורים? רבותיי, אנחנו נענה תשובה על השאלה הזו אם נדע מה זה עיוור. כי השוחד יעבר עיני חכמים. עפרון היה משוחד. עפרון שמע 400 שקל כסף עובר לסוחר. נכון שעפרון אהב מאוד מאוד כסף, אבל הוא פעם אחת הצליח באיזה עסקה מפוקפקת וקצת עורמה, הוא הצליח להקפיל מישהו בפח עם איזה 1,000 שקל, עוד פעם הצליח 2,000, פעם הוא חסך 3,000, היה לו גם פעם 5,000, כשהוא רצה לקנות איזה אוטו חדש, אז עם קצת חסכונות, קצת מהבנק, קצת בליסינג, הצליח לקנות של 150, אוטו ב-150,000 שקל, ככה, וגם בית שלו, במשכנתה, או בשם השווה, עוד 700,000 שקל, הכל, כל הנכסים שלו שיש לו, ושיהיה לו, ושיהיה לו, ומושכנים לבנק, הכל ביחד, זה משהו בערך כמו 70-80 אלף דולר. זה מה שיש לו, אלו ההשגות שלו. מדי פעם הוא מנסה למכור איזה עז או כבש, להביא הביתה עוד 300 שקל, ואם הוא מצליח לעשוק את הקונה התמים, וואו, עוד 30 שקל יותר מכל הדפק אותו, ב5% יותר, והוא מבסוט, עפרון הזה, הרוויח כסף. פתאום עפרון שומע $1,000,000. והוא יודע שאברהם אבינו הזה, זה לא ליצן שעובד עליו, מביא לו צ'קים בלי כיסוי. הוא שומע $1,000,000. $1,000,000. אני אזכיר לכם קצת שבשבוע שעבר דיברנו על ואיחד וחדי אברהם וחייכת שרה. יש מושג שנקרא שובר שגרה. אם יש לנו איזושהי שגרה ופתאום מגיע משהו שובר שגרה, אז לא יודעים איך להתמודד עם זה. פשוט לא יודעים איך להתמודד עם זה. נעים המומים. נעצר הכל. נעתקת הנשימה, נעתקת הלשון בתוך הפה. כלום. אפרון שמע שיש מישהו שעוקף את האלוהים שלו. האלוהים שלו היה עד היום, אני יודע, נגיד, 250 אלף דולר. וואו, אני אצליח להגיע לזה. פתאום הוא שומע, הוא ימכור בשביל המיליון דולר, הוא ימכור את אמא שלו, את אבא שלו, את המשפחה שלו, את האחים שלו, את החיות שלו, את כולם. מיליון דולר. הוא לא יודע איך להגיד את זה בלי לבכות נורא. הוא רץ מהר למערה עם עיניים דמעות לראות, בואי נעל, מה הוא מדבר שם? מה יש שם במערה? רבותיי, הוא יכול לראות משהו במערה? מיליון דולר. מיליון דולר. מיליון דולר. אבל יש לו את השכל שלנו, הוא מבין שאם מישהו משלם על זה מיליון דולר, אז אולי זה 3 או 4, אז הוא הולך לבדוק. אבל הוא לא יכול. מיליון דולר. מיליון דולר, זה בלבל אותו לגמרי. הכסף יעבר עיני חכמים. בואו רבותיי, אני רוצה קצת לנתח כמה הכסף מעבר עיני חכמים, ואז במקום לצחוק על אפרון, לא נעים יהיה לחשוב שאולי בעצם, להגיד מה שאני חושב, אולי בעצם, אולי בעצם גם אנחנו קצת כאלה. בואו ננתח. אתחיל עם סיפור. היה פעם איזה יהודי אחד, לא עשיר, אני מרוד, לא יודע, מרוד או לא מרוד, אני לב טוב, כמו לכולם, מדי פעם רואה איזה עני, נותן לו 2 שקלים, 5 שקלים, רואה איזה ילד רעב, נותן לו סוכריה, נותן לו פרוסת לחם, כמו כולם. הוא רואה כל כך הרבה עניים, כל כך הרבה רעבים, כל כך הרבה מסכנים, הוא רואה את כל העלונים האלה של קופת העיר, כאן אלמנה וכאן יתומים וכאן זה וכאן פה, הלוואי, הלוואי שהייתי יכול לעזור לכולם. מה הוא עושה? לוקח 5-6 מעטפות, שם בכל אחד 5 שקלים, השקיע 30 שקל בפרויקט, והוא לא בטוח שאם זה באמת הצליח לעזור, אם ה-30 שקל הצליח לעזור ל-10 יתומים, או ל-5-6 יתומים, הרי בינינו לא, אין פה עיניים גדולות, אבל כל אחד צריך איזה 400 אלף שקל, 300 אלף שקל, מכונת כביסה, מקרר, מיטה, פיג'מה, נעלי בית, מינימום שכירות לשנה, לא יודע כמה צריך בשביל לשים זוג על הרגליים, שילכו טוב, נורמלי, שלא יתחילו את החיים שלהם כמו שנוררים מרגע הראשון. שנה, שנתיים שישבו בשקט ויתחילו לבנות לעצמם איזשהו עתיד נורמלי. שנה אחת תלך לכהילה, אפילו אם אתה לא בן תוירה. תתחיל את החיים שלך ברגל ימין עם התורה. אחר כך תמצא כבר מסביב לתורה, לא מסביב לתורה, תמצא כבר משהו. האישה גם את, לא מתחילים באפס. אתה מחתן זוג, יתום ויתומה, אלמן ואלמנה, לא יודע, בנים של אלמן, בנים, כל הסיפורים הקשים האלה שאתה רואה בקופת העיר, אם נתת להם 300, 400 אלף שקל, באמת, באמת לא נתת כלום. מאיפה אני יודע? אני בעצמי, אשתי פעם אחת, ארגנה מבצע לאיזה גיורת נכה. גם גיורת, גם נכה. היה צריך לחתן אותה. אז אשתי, שמכירה אותה, אישית, נחלצה לעזור לה, טלפנה לכל מיני ארגונים ואנשים, נתנו לה טלפון, פה אפשר להשיג מיטות, פה אפשר להשיג מקרר, פה אפשר להשיג סמיכות, פה עשתה רשימה, עוד יהודי אחד טוב תרם לי את האוטו שלו ליום, ביחד איתו, ביחד שהוא הנהג, והלכנו לאסוף, טלפנו לפני כן, אנחנו לאסוף, זה נותן זה, זה נותן זה, זה נותן זה, הבאנו אוטו מלא ציוד יקר חדש לזוג שהולך להתחתן. שניהם, לרש אין קול. וקופת העיר גם כן התגייסה. בקיצור, הצלחנו לגרד לזוג משהו בערך כמו 90 אלף שקל, וציוד בעוד איזה 100 אלף שקל או 80 אלף שקל, הרבה, 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 הרבה. מקרר חדש, תנור אפייה חדש, תנור, בקיצור, אנשים, ציוד, בפרט, אתם יודעים, יש חנויות שתקוע להם משהו כבר חצי שנה. היה ציוד יפה בשפע, גדול, הרבה, ריהוט, שולחן, כיסאות, מיטות, בקיצור הכל, הכל היה יפה. הכל ביחד היה הרבה פחות מ-200 אלף שקל. חתונה הייתה עם איזשהו ארגון שנתן את החתונה. כל המעטפות הלכו לזוג, היה עוד קצת כסף, כי אנשים נתנו שם. בקיצור, זה לא הרבה כסף. אם אתה נותן 5 שקלים לכל יתום, לא נתת אפילו לא 0.1%, אפילו לא 0.01%. אבל זה מה שאני יכול. וככה היה האיש הזה, כל החיים שלו אומר, וואי, הלוואי שאני אהיה עשיר, אני רואה סיפור על חתונות, אני אתן ביד רחבה, מה 10 שקל, 20 שקל? 50,000 שקל. ויהי היום, התהפך הגלגל לטובה, והוא נהיה עשיר. עשה איזו עסקה קטנה, מחר תפוחי עץ, וקנה עוד, ומחר עוד, וקנה, ומחר קנה אחד קטן, שפשף אותו, שייף אותו, הבריק אותו, מחר אותו, קנה איתו שתיים, שפשף, שייף, הבריק, מחר שלוש, כך, טק, טק, עד שבסוף הדוד שלו העשיר מת, והוא ירש אותו, והוא היה בטוח שהתפוחי עץ הביאו לו את הכסף. בקיצור, התעשר, איך הוא התעשר, איך שאתם רוצים. ואז הוא גילה שהתהפך לו משהו בלב. כשהוא היה עני, הוא נורא רחם על העניים. חשב, הלוואי שאני אעזור להם. הוא ניסה לעזור להם כמה שהוא יכול. תכלס, הלך מרחוב רבי עקיבא מקצה לקצה, נתן לכל אחד שקל שתיים. זה יצא לו 15 או 20 שקלים. אבל זה מה שהוא יכול. עכשיו שהוא עשיר, נהיה לו לב של אבן. הוא אפילו שקל אחד לא נותן. הוא בז לעניים בליבה. מה? שיתעשרו בעצמם. הגיע אל הרבי שלו. הוא אומר לו, רבי, אתה יודע, אני מרגיש שמאז שנהייתי עשיר, נהיה לי לב של אבן. פעם גם כן לא הייתי תורם נודב, אבל פעם היה אכפת לי. ראיתי עניים, כאב לי הלב. היום אני רואה עניים, אני בז להם, אני צוחק עליהם. למה אתה עני? תהיה עשיר כמוני. הרבי שמע את השאלה הזאת, קם, אמר לו, בוא תקום, לקח אותו לחלון. שם אותו ליד החלון, הוא שואל אותו, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה שם עצים, כביש, מכוניות, בתים, התחיל לספר מה הוא רואה. אני רואה מה שיש בחוץ. הרבי עכשיו לקח אותו לצד השני של החדר, פתח את הארון, ושם על הדלת של הארון היה ראי, הראי של הרבנית, של אשתו של הרב. שם את האיש מול הראי, ושאל אותו, מה אתה רואה עכשיו? אז הוא אומר לו, עכשיו אני רואה את עצמי. שואל אותו הרבי, מה ההבדל? שם בחלון יש זכוכית. כאן בדלת יש זכוכית. אז למה שם אתה רואה את כל העולם ופה אתה רואה את עצמך? הרבי שאל, והרבי לא חיכה לתשובה, והוא מיד ענה בעצמו. הוא אומר, תראה, כאן בארון, מאחורי הזכוכית, יש ציפוי דק של צבע כסף. זה מה שעושה את ההבדל, הכסף. כשהיית עני, היו לך עיניים שקופות, ראית מה קורה בחוץ. בא הכסף, מרח לך שכבה של כסף על העיניים, ועכשיו אתה כבר לא רואה ממטר, אתה רואה רק את עצמך, כסף, כסף. עכשיו רבותיי, בואו ניקח שיעור קטן באופטיקה, שיעור ממש מדהים. אם אני אקח זכוכית, ואני אצבע אותה מאחור, אני בשחור, שחור טוב, מת כזה, היא גם תהיה ראי, אפשר יהיה לראות את מה שמשתקף מאחור, מה שמשתקף ממול. אני אצבע אותה צבע אדום, זה גם גם יכול להיות ראי כזה, אבל אם אני אצבע אותה באדום או בשחור או בירוק או בכחול, כל צבע שאני אצבע את הראי, את הזכוכית עם החלקה, אני אראה את עצמי דרך הזכוכית, אבל אם מלמטה צבוע ירוק, אני אראה ירוק. אם צבוע כחול אני אראה כחול, אם שחור אני אראה שחור, אם אדום אני אראה אדום, נכון? ואם אני אצבע מאחור אני צבע זהב, אני אראה את עצמי בצבע זהב. ואם אני אצבע בצבע נחושת, אני אראה את עצמי בצבע נחושת. ואם אני אצבע את עצמי בצבע כסף, נו, עכשיו אני אראה את כל מה שמשתקף בראי בצבעים האמיתיים שלו. למה? תקשיבו טוב, כולם יודעים שלכסף אין ריח, נכון? ככה אומרים. אבל, זה אני לא יודע, אולי אין לו ריח, אבל לכסף אין צבע. האוויר שביני לבין המיקרופון, אני כאן עומד ליד המיקרופון, ביני לבין המיקרופון יש 4-5 סנטימטר אוויר, לאוויר הזה יש צבע כסף. הכסף הוא לא צבע, רק צבע כסף הוא כל כך אוויר דחוס, שלא רואים מה מאחוריו. כסף זה לא משהו שיש לו ערך עצמי. כסף זה מלשון כיסופין. נחשוף, נחשפתי. נחשוף, נחשפתי. כסף. כוספים אליו. למה כוספים לכסף? אפשר לאכול כסף? לא. כוספים לכסף בגלל שיש בו עוצמה, יש בו כוח קנייה. יהיה לי כסף, אני אוכל לקנות אווירון, ואוטו, וגג נפתח, ומכוניות, ולסוע לחוץ לארץ, ויחטה, ושמחטה, כל אחד עם החלומות שלו, מה שיכול לעשות עם הכסף, או לא יכול לעשות עם הכסף. נחשפים אל הכסף. יש משהו נורא מעניין, עד כמה הכסף הוא שקר. יש כל מיני ריחות שאנשים אוהבים, ויש ריחות שאנשים לא אוהבים. יש אחד שמגעיל אותו ריח של דבק מגע, ויש אחד שזה לא מגעיל אותו. יש אחד שמגעיל אותו ריח של בצל, ויש אחד שזה לא מגעיל אותו. יש אחד שמגעיל אותו ריח של שום, ויש אחד שזה לא מגעיל אותו. יש אחד שאוהב ריח של יסמין, ויש אחד שאומר, נו, לא מי יודע מה, ריח ורדים. יש ריחות, המון 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 ריחות יש בעולם, וכל אחד ואחד כן אוהב או לא אוהב. יש ריח אחד שהוא אבסולוטי, כולם לא אוהבים. ריח של גופרית. גופרית כשהיא עובדת חזק, לא גופרית דקיקה כזאת, היא ממש חזק. כשרוצים לפוצץ כל מיני מפגשים פוליטיים של מתנגדים להם, אז לוקחים פצצות סירחון. פצצות סירחון, יש בתוכם כזה חומר כמו שיש בתוך ביצים סרוחות שעמדו חודש בחודשיים בשמש. החומר הזה הוא משהו גפריתי כזה. אפילו אתם הולכים למעיינות, איך קוראים לזה שם, בטבריה, נו, איך קוראים לזה שם, המעיינות האלה של המים החמים, מאחורי טבריה, הייתי שם פעם, זה קצת, לא הרבה, קצת מסריח, אבל מסריח גופרית, אז זה מסריח. ריח של גופרית, כשהיא נורא 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 חזקה, זה באמת, באמת, באמת נורא מגעיל ונורא מסריח, עד כדי כך שאם מישהו מפוצץ איזה אירוע, מפוצץ שם איזה 2-3 פצצות סירחון קטנות, כולם עוזבים את המקום. אי אפשר לסבול, זה ריח נורא נורא, הגוף נגעל. חזל שואלים, למה האדם נגעל? חזל, שאלה של חזל, למה האדם נגעל מריח של גופרית? שאלה של חזל, מה מגעיל בגופרית? ועונים תשובה, רבותיי, כמעט תשובה של כימאי, בגלל שהגיהינום יש בו גופרית. כלומר, יש כאן משהו שנקרא בעברית שלנו חזון המזל. כשאותנו מגעיל גופרית, זה נקרא כאילו משהו בתת מודע של הנשמה, היא פוחדת, זה מגעיל אותה הריח הזה של הגיהינום. גופרית זה ריח של גיהינום. מעניין. בואו ונבדוק עד כמה שהדברים נכונים. לכל נבלה יש ריח, נפרש ממנה, אני יודע מה, גופרית חד חמצנית, לא יודע איך קוראים לזה, שזה נורא מסריח. אנחנו לא מכירים את זה היום, כי יש לנו היום שירותי עירייה נורא טובים, אם פעם איזה איש חתול מת, או כלב מת, מיד מגיעים ומפנים אותו. אבל אם אתם זוכרים, כשהיינו ילדים קטנים, אז אם מחוץ לעיר היה מת איזה סוס, או חמור, או כלב, או פרה, אז הנבלה שלהם הייתה יכולה לעמוד ולצוס נורא הרבה זמן, ובקיץ, אחרי חודש, זה היה באמת, באמת מסריח. עכבר, לא כל כך, כי אין לו מספיק בשר, הוא מתייבש לפני שהוא מספיק לצוס ולהסריח. אבל אם זה היה בהמה, בעל חיים גדול, זה היה מסריח הרבה. מגעיל, 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 וכל מי שהיה בעם גר בכפר, והיו גם כלבים בכפר, יודע שאת הכלבים זה לא הגעיל. ורבותיי, לכלב יש חוש ריח יותר טוב משלנו, אפשר לסמוך עליו. כלב מריח דברים שאנחנו אפילו לא היינו מאמינים שיש לזה ריח, והוא מרגיש ויכול ללכת לפי הריח. לכלב יש חוש ריח לא ב-20% יותר טוב משלנו, אלא פי 20,000 יותר טוב משלנו. ובכל אופן, למי שיש כלב, והוא פעם אחת מתקרב לאיזה נביילה שמסריח מאוד 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 ואתה רוצה לברוח, פתאום תגלה שהכלב מתקרב אל הנביילה ומתחכך בה. למה מתחכך בה? הוא רוצה להרגיש את האפטרשייב, את ה... דאודורנט, לשים לעצמו קצת מהריח הנהדר הזה. כלומר, גופרית לא מגעילה כלב. למה? כי לכלב אין נשמה, וזה לא מזכיר לו את הגיהינום, וזה לא מפריע לו. ואתם חושבים שלכלב לא מפריע ריחות רעים? כלב לא אוהב ריח של בנזין, כלב לא אוהב ריח של דבק מגע, ריחות כימיים למיניהם, אפילו ריח של אורוסולים שאנחנו שמים בשירותים, ריח לבנדר, או ריח לימון, כלבים לא אוהבים את זה, כי זה סינתטי, זה כימי, זה לא אמיתי. כלב לא, אין אצל לא אוהב ולא אוהב, יש לשרוד, מה שבריא או מה שלא בריא. בכל אופן, למה הערכתי בזה? כי חומר כימי הוא לא טוב. וחומר ביולוגי, חומר אורגני, הוא כן טוב. אז למה כל כך מגעיל אותנו הריח של הגופרית? כי הריח של הגופרית מזכיר לנו את הגיהינום. אז זה מגעיל את הנשמה. רגע, 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 אבל יש לי שאלה אחרת. מה פתאום יש גופרית בגיהינום? למה בשביל צריך בגיהינום גופרית? שאלה קשה, רבותיי, אני לא מייצר את הגיהינום, אין גיהינום, זה רק לרשעים עם מחשימם, לרשעים הגויים. למה יש גופרית בגיהינום? עכשיו תקשיבו כאן שיעור בפיזיקה, אולי כשהייתם קטנים, אתם בכימיה, אתם עשיתם את זה, אם היינו הולכים בשיעורי העשרה אחרי צהריים, והיו עושים כל מיני ציורים, על רוקעים, על נחושת, אז אחר כך כדי שהשקעים יהיו בצבע אחר, טובלים אותם בגופרית. אתם זוכרים? אם עושים את זה לכסף, לטס של כסף טובלים בגופרית, אז כל מה שהיה חרוץ הופך להיות שחור, כי גופרית מעכלת כסף. אז טובלים את זה רק לשנייה, בגופרית עם ריכוז מאוד נמוך. בכל אופן, אם לוקחים חתיכת כסף לתוך גופרית, הגופרית אוכלת אותה, גומרת את הכסף. אופה, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה גיהינום. גיהינום זה גופרית, והיא אוכלת את הכסף, את הכיסופין. כסף זה כיסופין. היינו רוצים כל מיני דברים שליליים, רעים, שליליים למחצה, רעים למחצה, גשמיים, אוכל, מכונית, כבוד, טה-טה-טה-טה. מה יעשה לנו הגיהינום? מה זה גיהינום? אז כאילו ילדים אומרים, גיהינום מרביצים. שטויות. הגיהינום מסלק את כל מה שמיותר. אני בסופו של דבר צריך להגיע לגן עדן. כולנו צריכים להגיע לגן עדן. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל להגיע לגן עדן צריך להגיע בלי כל מיני גיבנת, ובלי כל, לסחוב איתנו כל מיני דברים שליליים. בשביל זה צריך לעבור באיזושהי מכונת כביסה, ושם עם גרזן מסירים את כל הדברים השליליים. זה הגופרית. הגופרית מסלקת את הכיסופין. מכיוון שלנו יש קצת יצר הרב, אנחנו אוהבים את זה ואת זה ואת זה ואת זה, מפחיד אותנו שיום יבוא ויסלקו מאיתנו חתיכות שיתחברו אלינו אל האישיות. עכשיו, אם כן, רבותיי, לא נאריך הרבה, אבל הבה ונחזור בחזרה להבין את העיקרון. עפרון, שאלנו, תגיד לי, אתה לא נורמלי, אם האיש הזה שאתה יודע שהוא איש חכם ומוכשר ומוצלח ותתתה, רוצה את המערה, אז למה אתה לא שואל למה? הוא שאל, אבל הוא שאל את עצמו וענה לעצמו. למה הוא שאל את עצמו וענה לעצמו? כי הוא ראה חושך במערה. למה הוא ראה חושך במערה? נהיה לו חושך בעיניים. למה נהיה לו חושך בעיניים? כי הוא שמע סכום יותר גבוה ממה שהוא חלם בחיים שלו פעם. הוא היה אוהב כסף, נמהר, מתבלבל, רץ מדי מהר. הכסף שבר לו את השגרה. למי שרוצה, אני אזכיר לו משבוע שעבר, במערה את החושך. וואו. הנה כאן רגע אחד של מוזיקה, בבקשה.
הגלות איומה, הצרה ושגרה, שאנו רעה, ובכל זאת אנו לכאן, והנה היינו לכאן. תבואי משלו איתו, אתה נפתחתנו בחסד עולם, אתה סובבתנו את ארץ הבן, חלב ודבש, מהירה יבנה המקדש. הוא שלח את בניו לחברות, לחזק שם את עיר האבות, וכוח מעשיו הגיד לעמו, שלא יבוא עוד זר לשקול בין החלטות. הוא שלח את בניו לחברון, לחזק שם את עיר האבות, וכוח מעשיו הגיד לעמו, שלא יבוא עוד זר לשקול בין אותנו דעת, ארץ אבות, ומסדרים לא נתת, המוסגולה מכל העמים, בתורתך נאמנים. איפה אינו שבו יבוא, אתה הבטחתנו בחסד עולם, אתה סובבתנו אל ארץ הבן, חלב ודבש, והירה יבנה המקדש. הוא שלח את בניו לחברון, לחזה שם את עיר האבות, בכוח מעשה מגיד לעמוד, שלא יבוא עוצר לשלוט לנחתות. הוא שלח את בניו לחברון, לחזק שם את עיר האבות, שכוח מעשה מגיד לעמו, שלא יבוא עוצר לשלוט לנחתות.
שלח את בניו לחברון לחזק שם את עיר האבות בכוח מעשה בחיות ואהבו שלא יבוא עוד צד לשכון ולחזון שלח את בניו לחברון לחזק שם את עיר האבות בכוח מעשה בחיות ואהבו שלא יבוא עוד צד לשכון ולחזון שלח את בניו לחברון לחזק שם את עיר האבות בכוח מעשה בחיות ואהבו שלא יבוא עוד צד לשכון ולחזון שלח את בניו לחברון לחזק שם את עיר האבות בכוח מעשיו הגיד לעמו שלא יבוא עוד זר
שלא יבוא עוד זר
שלא יבוא עוד זר לשכון בנחלתו
שלא יבוא עוד זר לשכון שלא יבוא עוד זר לשכון
שלא יבוא עוד זר לשכון בנחלתו
שלא יבוא עוד זר לשכון
יכול להיות שלאהוב כסף זה לא כל כך גרוע, אבל בטוח, 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 בטוח שזה לא טוב. ועוד יותר בטוח שאם זה הדבר היחיד שלך בחיים, אז מה אתה מתלונן ובוכה שהגיע הצלם שלא יודע מה, שוקי לרר, וצילם אותך להיסטוריה בדיוק ברגע של אוהב כסף? הרי אם היה מגיע בשבוע שעבר, או בשבוע הבא, או לפני חודשיים, או בעוד חודשיים, או לפני שנתיים, או בעוד שנתיים, הוא גם היה תופס אותך באיזושהי עסקת כספים שאתה מנסה לעבוד על מישהו ולשקר מישהו. אתה אוהב כסף. נכון, אבל פעם לפני 7 שנים, 5 דקות, השלמתי מניין אצל שכנים שלי בבית אבלים. אז למה לא צילמו אותי אז? הצחקת אותי. 99% מהדברים שלנו קורים לנו מאחורי הגב, אין לנו שליטה עליהם. אתה לא יודע מתי הצלם יבוא, אתה לא יודע מתי זה יקרה, אתה לא יודע כלום. אם בחצי אחוז שיש לנו שליטה, אנחנו לוקחים שליטה, לוקחים קונטרול, מחליטים להיות בסדר, אז מאחורי הגב הכל יהיה בסדר. אבל אם בחצי אחוז שלנו אנחנו קצת מפעקים, קצת אדישים, קצת לא אכפת לנו, קצת מחפשים, קצת רוצים, קצת 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 קצת, אז זה התמונה. התמונה שלנו היא בדיוק מה שאנחנו רוצים. וכמו שסיכמנו בשבוע שעבר, אני רוצה גם השבוע לסיים בדיוק עם זה. פעם אחת בשבוע. קבוע, 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 מאז בריאת העולם זה עוד לא השתנה. כל שבוע ושבוע יש לנו אורחת מעולמות עליונים. יש לנו את השבת קודש. לכבודה, אנחנו עכשיו צריכים ממש לעמוד להצטלם. לא כמו שאפרון מסכן, תפסו אותו בפוזה הכי מבוזה והכי מבזה, אלא אנחנו עכשיו עוד דקה יבואו 2 מלאכי השרת ללוות אותנו הביתה, לא עוד דקה, אחרי תפילת ערבית, אנחנו מי עכשיו עוד לפני מנחה, מעכשיו עוד 2 שעות יהיה מנחה בערך, 3 שעות, לא יודע מתי, אנחנו מי עכשיו כבר נעמדים ליד הראי להצטלם. כדי שכשאני חוזר מהתפילה יבואו 2 המלאכים, המלאך הטוב והמלאך הרע, ללוות אותנו, המלאך הטוב יהיה קרוב אליי, והמלאך הרע יתפוס מרחק. מה אני עושה מעכשיו? אני מצטלם, מתחיל להצטלם, מתארגן יפה, מדבר יפה עם הילדים, מדבר יפה עם האישה, שואל את הזוגתי היקרה אם צריך משהו לעזור לכבוד שבת, לא לרוץ על הסיגריה האחרונה מהר, לא, 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 לרוץ מהר, לשים, לסדר, לעשות, אולי עוד איזה תחינה, אולי עוד איזה סכנה, אולי תחמין, אולי לקלח איזה ילד, אולי לשים את המפה על השולחן, אולי לפרוס ניילון, אולי לחתוך, לא יודע מה, מפיות, לא, לא יודע, לא יודע, כל כך הרבה דברים יש ערב שבת בפרט, שאנחנו עכשיו ביום שישי קצר. אם אנחנו נעשה מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת, ניכנס לשבת עם מצב רוח טוב, תהיה לנו ליל שבת ארוכה, וואו ארוכה, מה זה ארוכה רבותיי? אני חושב שמי שמזדרז, מזדרז, מזדרז, יכול כבר בשבע לעשות ברכת המזון, 7 בערב. לא, אני חושב שיש בתים שסוחבים גם עד 11-12 בלילה את הסעודה, למה לא? אני בעד. אבל נגיד, אתה יודע מה זה, לגמור בשבע ברכת המזון? הרי לפני 12-1 לא הולכים לישון. אם תלך לישון ב-10, אתה תקום מחר ב-4 בבוקר, מה תעשה מ-4-8 לפנות בוקר? תסתובב, תתפך במיטה מצד לצד, אז הולכים לישון ב-12. מה עושים מ-7 עד 12, 5 שעות? אני יודע. קודם כל, הרי אכלנו קצת בלי עין הרע יותר מה שאנחנו רגילים, אז עושים סיבוב. סיבוב ככה קצת לנענע את הבטן. אם יש שולם זוכר בשכונה עוד יותר טוב, אם לא, אז עושים סיבוב בלי שולם זוכר. טוב. 30 דקות, שעה. 8:30 אתה חוזר הביתה. 8:30, יש קפה, קפה פרווה, או הספרדים שותים גם קפה טורקי, אשכנזים לא שותים קפה טורקי בשבת. כוס קפה, פיצוחים, נו הלאה, כבר 9:30, 10, נו, עוד שעתיים. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה, נגמור, נגיד קודם יפה שבת שלום, ואחרי שנגמור אני אספר לכם, בקטע הקטן הקטן של הפרסומת, מה עושים בשבת הארוכה שיש לנו, אחר כך מחר בלילה, תהיה לנו גם מוצאי שבת ארוכה, גם בה יש מה לעשות, אז הנה, אם כן, שיהיה רבותיי, מאזינים יקרים, נתחיל לחייך מעכשיו, לא לחכות לשבת, להתאמן. משבוע לשבוע זה יהיה לנו יותר קל, יותר סבבה. שיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת שבת שלום. אבל רבותיי, שבת שלום אמרנו, אבל כדי להתכונן לשבת, השבת הזו כבר עבוד לנו. למי שיש את הספרים לא עבוד, אבל מי שעדיין רוצה, אני אמרתי בשבוע שעבר ואני חוזר ואני אומר השבוע, אני המון פעמים כבר הזכרתי את הספרים שלי, כל כך הרבה פעמים הזכרתי שזה כבר הפך להיות כזה מין קיץ' ושגרה, שכשאני פוגש מישהו ברחוב שואל אותו, תגיד לי, למה אין לך את הספרים שלי, אתה שמעת? כן, אתה כבר אמרת את זה 100 פעמים. כשאומרים משהו 100 פעמים, התרגלנו, שזה אובר ושונו, הוא טרולוי, אבל אפשר לשבור שגרה. יש לנו כאן עכשיו במיוחד, לכבוד זה, יש לנו עכשיו שבתות עם ליל שבת ארוך. למה? כדי לשבור שגרה. לשבור את השגרה הזו שאחרי האוכל הולכים לישון. לשבור את השגרה הזו ששמענו 1,000 פעמים שהרב חנוך מדבר על הספרים שלו, ואני באמת, באמת חושב שזו ברכה בבית. אני באמת חושב שזה ישועה. אני חושב באמת שאם אתה לומד בהם גם כן, זה תלמוד תורה, אתה יכול גם מכסף מעשר לקנות את זה, למה לא? אבל אני עוד יותר חושב שאם תלמד בהם, אתה תהיה חכם. תוכל בעצמך להגיד מאמרים על פרשת השבוע, או לא על פרשת השבוע. קצת קשה מתוך הספרים שלי לחבר לפרשת השבוע, כי הספרים שלי לא הולכים לפי סדר הפרשיות, אלא הם הולכים לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין, פסחים. אז מה? לא חשוב. מי אמר שעל אפרון אתה צריך לדבר כשמגיע פרשת השבוע? תגיע למסכת בבא בתרא, תראה את הסיפור עם אפרון, תספר על אפרון. אחר כך מגיע שם לספר על איוב, אין את זה בפרשיית השבוע אף פעם, תספר עליו. רבותיי, אני בעצמי המון פעמים מגיע לאיזושהי דרשה, לאיזשהו בר מצווה, לאיזה מה שאומרים מהרב תגיד דרשה. אז אם יש איזה משהו עסיסי מאוד על פרשת השבוע, אני אומר. ואם לא, אז אני עושה חשבון כך. או שאני אגיד משהו על פרשת השבוע כזה, הביגזונט כזה, או שאני אגיד משהו באמת, באמת, באמת טוב. אז אני אומר משהו באמת, באמת טוב, לא על פרשת השבוע. רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יוחנן, עוד מעט אני אחבר לכם את זה גם אל החתן, בלי פרשת השבוע. מי אמר שאתה חייב להיות כל השבוע מחובר לפרשת השבוע? תנסה, זה נחמד, אבל לא חייב. לכן יש לי סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל לפי סדר התלמוד. לא עם ציורים, לא לילדים, אבל כן בעברית קולחת, כן בעברית ברורה, הכל מובן, אגדות חז"ל הם עמוקים, הם כבדים, הם רציניים, השתדלתי לפענח אותם, לפתח אותם, להנגיש אותם בשביל כל אחד. גם תלמיד, מישהו פעם צעק עליי, תגיד לי, למה אתה כתבת בהקדמה על מסכת ברכות שהספרים האלה מיועדים למתחילים, לבעלי תשובה? מה פתאום? אני מגיד שיעור בדף היומי, אני בעצמי תלמיד ישיבות בצעירותי, אני משתמש בספר שלך על כל צעד ושעל. התנצלתי. לא התכוונתי שזה מתאים רק למתחילים. אמרתי שזה מתאים גם למתחילים. כי מי שאין לו רקע תלמודי, לא מכיר את השפה, לא מכיר את המנטליות, לא יודע איפה פסיקים, סימני שאלה, סימני קריאה, אז שברתי לו את כל הקשיים האלה. הקלתי עליו. עשיתי פסיקים, עשיתי סימני שאלה, עשיתי מבואות, עשיתי כלומרים. זה טוב לכל אחד ואחד. אפילו לנשים, אפילו לילדים, לא לילדים בני 6, לילדים בני 15 שאוהבים לקרוא. יש לי המון המון קטעים יפים מרגשים, אתה תקרא, אם ראית משהו מעניין תשתף את בעל, את אשתך, את תקראי, ראית משהו מעניין תשתפי את הילדים, את בעלך. בקיצור, הספרים באמת מיועדים לכל המאזינים של רדיו קול חי. מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני חוזר אליכם תוך מוצאי שבת, יום ראשון, אני חוזר אל כולם, והספר הוא בזול בסך הכל, ספרים גדולים, עבים, גודל A4, 600 עמודים בכל ספר, עם כריכה קשה יפה מעודרת, 32 שקלים כל ספר, כלומר פחות מחפיסה סיגריות, 22 ספרים כפול 32 זה 700 שקלים, עוד 50 שקלים המשלוח, זה 30 קילו, זה כבד, עוד 50 שקלים המשלוח, והספרים בדרך אליכם, איך לשלם, איך שאתם רוצים. אני תמיד מתלוצץ, אפילו אל תשלם, העיקר תלמד, אבל כן, אני לא מתכוון ברצות, אל תשלם, אני יכול לממן אחד, לא את כולם. אבל רבותי, אפשר לשלם בתשלומים, בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי, לשלם למשלוחן, שהוא יביא את זה עליי בחזרה, אין שום בעיה, העיקר שיהיה לך אור בבית, שיהיה לכולנו, רגע, שכחתי להגיד את מספר הטלפון, 08. תתקשרו עכשיו, תשאירו הודעה, לא צריך להרחיב הרבה, אני אחזור אליכם. אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, ולרשום ולהתקשר, לא סתם, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.